אני באמת כל פעם שאני מגיע מצד אחד שמח לבוא, מצד שני אני מצטער שאני מפסיד לכם לשמוע את הרב. אנחנו אוחזים בימים של ספירת העומר, נדבר בלי נדר קצת בדיני הספירה. הגמרא במסכת מנחות, דף סמכי עמוד ב' אומרת, תנו רבנן, וספרתם לכם ספירה לכל אחד ואחד. כך מאיתור הלשון, וספרתם לכם ספירה לכל אחד ואחד. מביא במשנה ברורה בסימן תף פייטט, ויותר בעריכות בביאור הלכה שמה, מחלוקת ראשונים ואחרונים בביאור כוונת הגמרא. דעת הלבוש והחוק יעקב, ואומר הביאור הלכה שכך משמע ברש"י וברשב"א, שהכוונה אז כזו, יש לנו עורדין של שומע כעונה. בקריאת התורה בשבת, בעל הקורא קורא, וכל הציבור כולם שומעים איך על ידי דין שומע כעונה. קריאת המגילה בפורים, ודאי וודאי שזה חיוב על כל אחד ואחד. ועם כל זה, בבית כנסת, אחד קורא, ורוב הציבור לא קוראים, הרבה אפילו אין להם מגילה מקלף, אלא שומעים ויוצאים על ידי דין, שומע כעונה. וכך בהרבה מצוות שבתורה, קידוש של הלילה, בליל שבת, המוציא, כל אחד צריך לברך המוציא על מה שאוכל, בעל הבית מברך המוציא, מוציא את בני הבית. אז לפי זה, היה אפשר לומר שגם בספירת העומר, יכול החזן לומר את מספר הימים, היום כך וכך ימים לעומר, ולהוציא את הרבים ידי חובתן. על זה באה ילפותה, האיתור של המילה לכם, וספרתם לכם, ללמד אותנו שבספירת העומר אין את הדין הכללי של שומע כעונה. בברכה יכול החזן להוציא אותו ידי חובה, אבל בספירה עצמה לא יכול. בספירה עצמה לא יכול להוציא אחד את השני ידי חובה. יש ילפותה שכאן אין את ההלכה של שומע כעונה. זה שיטה אחת, אבל שיטת הפרי חדש, וכך מדייק הביאור הלכה גם בריץ גיאת וברווי גאון, שיש הלכה של שומע כעונה גם בספירת העומר. אם ככה, מה זה מה שנאמר בגמרא מפורש, וספרתם לכם שתהיה ספירה לכל אחד ואחד? אומר המשנה הברורה ובביאור הלכה, שעל פי דברי התוספות, שאומרים יש לנו מצווה בפרשת שבוע עכשיו של השבת שתבוא, לספור שנים ליובל, וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע פעמים, 49 שנים, ואחרי זה שנת ה-50 יובל. אומרים התוספות, מי סופר את הספירה הזאת? הבדין. זה לא מצווה על כל אחד ואחד. לא צריך בזמן שהיובל נוהג כל אחד לעמוד בתחילת השנה להגיד, היום שנה אחת ליובל, היום שתי שנים ליובל. לא, בדין אומרים התוספות כן צריכים. ואומרים התוספות שייתכן שבדין היו מברכים על זה. אשר קידשן במצוותיו וציוונו על ספירת שנים ליובל, ולומר היום שנה אחת ליובל, השנה, שנה ראשונה ליובל. שנה אחרי זה שוב בדין מברכים, עכשיו שתי שנים ליובל. אבל אז זה בא לנו התורה לומר, וספרתם לכם, שלא נאמר שהספירה הזאת זה לבית דין, שבית דין צריכים לספור את הימים מחג הפסח עד שמגיע חג שבועות לקדש חג שבועות. לא, זה ספירה לכל אחד ואחד. אבל איך לספור? אפשר לספור גם על ידי שומע כעונה. אז זה מחלוקת ראשונים, ומבואר בלשון הביאור הלכה, ובמשנה ברורה גם מרומז, שהמחלוקת היא לעיכובה. השיטה הראשונה שהבאנו סוברת, שאם אחד שמע על ידי שומע כעונה, אפילו בדיעבד לא יצא ידי חובה. וצריך לחזור ולספור עם ברכה. ואילו השיטה השנייה סוברת, יצא ידי חובה למהדרין. למעשה כותב הביאור הלכה, אם אחד כן שמע על ידי שומע כעונה, כיוון, ביקש לאחד תוציא אותי בברכה ובספירה, ושמע ככה, אחרי זה בא מישהו אמר לו, בספירה יש סוברים שלא יוצא, אז אומר, יחזור ויספור, אבל בלי ברכה. מספק, יחזור ויספור בלי ברכה, כמו שהשולחן ערוך בכמה דינים בספירת עומר בספק, אומר שיספור בלי ברכה. אומר הביאור הלכה, שנראה לו, שגם לסוברים ש... לא יוצא ידי חובה על ידי שומע כעונה, מהיילה אלפותה וספרתם לכם ספירה לכל אחד ואחד. אם אחד אינו בקיא שלא יודע לספור, ייתכן שיכול לצאת ידי חובה גם לדידהו על ידי שומע כעונה, והוא משאיר את זה בצריך עיון. צריך להבין את דבריו, אם יש אלפותה דאורייתא שאין שומע כעונה, מה יעזור אינו בקיא? אז הביאור הלכה מרמז, מציין, שבהלכות ברכת המזון בסימן קוף צדיק זין כתוב, שאי אפשר להוציא ידי חובה בברכת מזון. כתוב, ואכלת וסבעת, וברכת את השם אלוקיך. מי שאכל וסבע, הוא יברך. אי אפשר בשומע כעונה. אלא אם כן זה על ידי זימון וכו'. ואם כל זה בעינו בקי, כתוב שיכול אחר להוציא אותו ידי חובה. אז הוא אומר, אותו דבר כאן. אבל זה באמת פלא גדול, כי במשנה ברורה, בסימן קוף צדיק זין, סיף קטן כף דלת, הוא מביא מהראשונים ששאלו שמה באמת, איך ייתכן שיוציא ידי חובה בעינו בקי, אם אי אפשר להוציא ידי חובה. ואמרו שצריך לומר לכן שמדאורייתא, בברכת מזון, בין בבקי, בין בעינו בקי, מוציא ידי חובה. ורק חכמים החמירו בבקי, והשאירו בעינו בקי את הדין על מקומו. אז כיוון שזה רק חומרת רבנן, בעינו בקי הכילו. אבל כאן, בהלכות ספירת העומר, שנראה ברייתא מפורשת, והוספרתם לכם שתהיה ספירה לכל אחד ואחד, ונראה לאדיה בדברי המשנה ברורה, והביאור הלכה שזה ילפות הדאורייתא, ונראה במשנה ברורה זה אפילו בדיעבד, כמו שהוא אומר, שאם עשה את זה, זה תלוי במחלוקת, אז יחזור ויספור, רק בלי ברכה, אז ממילא קשה להבין מאיזה טעם בעינו בקי זה יועיל. אני יודע ליישב את זה. אבל באמת בלאו הכי, המשנה ברורה עצמו השאיר את זה בצריך עיון בעינו בקי. לא שהוא מכריע להקל בדבר. אבל באמת, אני לא כל כך יודע את המציאות שהוא כותב שיש מי שאינו בקי בספירת העומר. למה אני לא יודע את המציאות? המשנה ברורה כותב בפירוש בסימן תף פייטט, שאפשר לספור בכל לשון. לא צריך דווקא, לשון הקודש, אז תגיד יש אחד באירופה לא יודע לשון הקודש, יש אחד באיזה ארץ לא יודע לשון הקודש. אומר המשנה ברורה, אפשר לספור בכל לשון. אז מה הבעיה? מי לא יכול להגיד היום כך וכך ימים לעומר, שהם כך וכך שבועות, ואם לא יודע, יהפוך אותו לבקי תוך רגע, יסביר לו את זה, ויגיד, ויותר מזה, אומר המשנה ברורה, לא רק שאפשר לספור בכל לשון, אלא מי שסופר בלשון שלא מבין, לא יוצא ידי חובה. זאת אומרת, בלכות קריאת שמע, כמדומני, הוא פוסק המשנה ברורה. אם אדם קורא קריאת שמע בלי להבין, אז אם הוא קורא את זה בלשון הקודש, יוצא ידי חובה. רק פסוק ראשון צריך להבין את עיקר העניין בשביל כוונת קבלת עול מלכות שמיים. יש ברבי עקיבא איגר זצ"ל בספר כתב וחותם, הוא אומר שגם פסוק ראשון שצריך להבין, לא צריך להבין בדיוק כל מילה לעיכובה. העיקר כוונת קבלת עול מלכות שמיים, התוכן של הפסוק. למה? הוא אומר, אין פה הלכה של כוונה, של, כמו בברכה ראשונה של 18, יש הלכה של כוונת המילים. אומר בקריאת שמע, זה לא הלכה של כוונת המילים, זה הלכה של קבלת עול מלכות שמיים. אז מלא אפילו לא מבין בדיוק איזה מילה זה שמע, איזה מילה זה ישראל, הוא רק בשעה שאומר את הפסוק הזה, מכוון נכון שאנחנו עם ישראל מקבלים עלינו את השם למלך שלנו, מלך אחד, יצא ידי חובה. שאר כל קריאת שמע, אפילו אם לא הבין את זה, יצא ידי חובה. אומר הביאור הלכה בהלכות קריאת שמע, במה דברים אמורים? בלשון הקודש. אבל בלשונות אחרים, אם אחד יתרגם לאנגלית, מעיקר הדין אם אחד מתרגם לאנגלית את קריאת שמע, כמדומני אנחנו פוסקים להלכה שיוצא ידי חובה. כתוב הפוסקים לא לעשות את זה, בגלל שאנחנו לא יודעים לתרגם בדיוק ועוד כמה טעמים. אבל מעיקר הדין, אם אני זוכר נכון, כתוב שקריאת שמע בכל לשון יוצא ידי חובה. אומר המשנה ברורה, במה דברים אמורים? בתנאי שהוא מבין מה שהוא קורא. אבל אם הוא לא מבין, אז לא. למה? מסבירים, לשון הקודש זה לשון בעצם. זה דיבור אמיתי שמהשמיים כך נתנו את לשון הקודש, בזה ניתנה התורה. אז בין אם הוא מבין, בין אם הוא לא מבין, זה נקרא שהוא אמר את הדברים. אבל שאר לשונות זה רק לשון של הסכמת בני אדם. זה לא לשון אמיתי בעצם. אז מלא, אם הוא מבין, זה דיבור. אם הוא לא מבין את זה, זה כלום, זה סתם קשקושי מילים. זה לגבי קריאת שמע. אבל בספירת העומר, אומר המשנה ברורה בסימן תף פייטט, אפילו בלשון הקודש, אם אדם ספר ולא מבין מה שהוא ספר, לא יצא ידי חובה. למה? כי בספירת העומר לא מספיק להגיד את זה. בקריאת שמע יש מצווה ודיברת בם, להגיד את זה. בספירת עומר יש מצווה לספור. אם אדם אומר מספר והוא לא מבין מה שהוא אמר, הוא אמר את זה אבל הוא לא ספר את זה. לספור צריך שאדם יבין את המספר שהוא אומר. אז עכשיו אם כך יוצא, שכשהמשנה ברורה אומר, שדן לומר, שאחד שבקי יכול להוציא בשומע כעונה את שאינו בקי, אבל צריך שאינו בקי השומע יבין מה שהוא שומע. ברגע שהוא הבין את זה, אז הוא כבר בקיא שיחזור אחריו את זה. ברכת מזון זה ארוך, קשה לו לחזור, מילים קשות. אבל ספירה אתה אומר, מילים קלות, אפשר להגיד אותם בכל שפה, ובלאו הכי מדובר שהוא מבין מה שהוא שומע. כי אם הוא לא מבין מה שהוא שומע, אז לא יכול לצאת ידי חובה. אז הוא מבין מה ששומע, וכזה קצר, מה הבעיה שיחזור את זה? אז לכן אני לא כל כך מבין טוב את מה שאומר המשנה ברורה, שמוציא ידי חובה את שאינו בקי. מי זה שאינו בקי בספירת עומר? אם כשהוא אומר לו את זה הוא לא מבין, גם בשומע כעונה לא יכול לצאת ידי חובה. ואם מבין, מיד נעשה בקי, יחזור אחריו את המשפט הזה ונגמר הסיפור. זה פלא גדול מאוד. בפרט שיש אומרים שאם ספר ימים ולא שבועות, גם יצא ידי חובה. אז מה זה להגיד רק את מספר הימים? הזכרנו את הרגע את העניין של ספירת ימים ושבועות, נגיד בלי נדר את דברי הגמרא בעניין הזה. אומרת הגמרא במסכת מנחות דף סמכבב עמוד א', אמר אביי, מצווה למימנה יומה ומצווה למימנה שבועי. זאת אומרת, במצוות ספירת העומר יש שני חלקים. חלק אחד להגיד את מספר הימים, היום כך וכך ימים לעומר. חלק שני להגיד את מספר השבועות, שהם כך וכך שבועות, או כך וכך שבועות וכך ימים לעומר. מאיפה לומדים את זה מסבירים הראשונים? שכתוב, וספרתם לחיים ממחרת השבת, יום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. כתוב פה ספירת שבועות. עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, כתוב פה ספירת ימים. אחרי זה בפרשת ראה, זה היה פרשת ראה שבוע, פרשת אמור קראנו את זה. אחרי זה בפרשת ראה, כתוב, וספרת לך שבע שבועות, אז שבע שבועות מאוד דיינה, ואחרת, לא, זה היה שבעה שבועות תספור לך, שבעה שבועות תספור לך, מאחל חרמש בקמה, תחל לספור שבעה שבועות, אז שוב פעם ספירת שבועות, אז ספירת שבועות כתובה לנו גם בפרשת אמור, גם בפרשת ראה, וספירת ימים כתובה לנו בפרשת אמור. אז זה אמר אביי, מצווה למימנה יומה, מצווה למימנה שבועי. אומרת הגמרא, רבנן דבי רב אשי, מנו יומה ומנו שבועי. זאת אומרת, רבנן דבי רב אשי קיימו את הדברים של אביי. היו סופרים גם ימים וגם שבועות. המימר, אומרת הגמרא, מני יומה ולא מני שבועי. היה מונה רק ימים ולא שבועות. למה? וכי הוא חולק, הרי אביי אמר דבר נכון, יש ראייה מהפסוק לדבריו. אומרת הגמרא, הוא לא חולק על אביי, אלא הוא אמר זכר למקדש. זאת אומרת, המימר אומר, בזמן שבית המקדש קיים שיש קורבן העומר, מצוות ספירת העומר זה דאורייתא, ואז צודק אביי שצריך לספור גם ימים וגם שבועות. אבל בימינו שאין לנו בית המקדש, אז זה רק זכר למקדש. כיוון שזה רק זכר למקדש, אז מספיק לנו עיקר המצווה. זאת אומרת שחכמים תקנו זכר, לא תקנו את זה בשלמות. לא תקנו עם כל הפרטים. תקנו רק את עיקר המצווה, את הימים. בלי השבועות. באמת יש לשאול, וכי כל כך קשה להוסיף ספירת שבועות, שאם זכר, מה אכפת להם היה להוסיף גם את זה? אז אולי יכול להיות, לפי מה שיש חוששים, שאם אדם סופר לשיטות שבימינו ספירת עומר דרבנן, הרי יש חוששים שאם הוא מכוון דאורייתא עובר בבל תוסיף, אז אולי לכן לפי המאמר, עשו חכמים הבדלה, שיהיה ניכר הדבר שבימינו זה רק זכר, שלא יבואו לטעות בדבר. כעת, רבנה להלכה, אנחנו פוסקים לא כמו הממר, אלא כמו רבנן דבי רב אשי, שסופרים גם ימים וגם שבועות. השאלה אבל, הממר חידש לנו שני חידושים. חידוש אחד, שספירת העומר בזמן הזה רק דרבנן. הפוסקים שסוברים, תוספות ועוד ראשונים שסוברים, שספירת העומר בימינו רק דרבנן, מאיפה לקחו את זה? מדברי הממר. זה חידוש ראשון של הממר, חידוש גדול. חידוש שני, שכשחכמים תקנו, לא תקנו את הזכר בשלמותו רק חלקי. לא כמו בארבעת המינים. נגיד ארבעת המינים, מן התורה, במקדש נוהג, כל שבעת ימי הסוכות. במדינה, רק יום אחד. בירושלים שבין החומות, מה דינה? האם דינה כמו המקדש או כמו המדינה? דעת רוב הראשונים שזה כמו המדינה. ודעת, יש שיטות הביקורי יעקב בדעת הרמב״ם, שזה כמו בית המקדש. לכן יש חוששים לחומרה שבכותל המערבי או כל האזור של ירושלים הישנה, אז השבעת המינים, ארבעת המינים כל ימי החג מדאורייתא. על כל פנים, אבל גם בשאר המקומות שזה מדאורייתא רק יום אחד, מדרבנן, גם שאר הימים. ושאר הימים מדרבנן, זה אותו הפרטים של המצווה. אמנם יש חילוקים שלא צריך לקיחת תמה, אמת יש אומרים באמת שבכל הפסולים מכינו, אבל אם אדם אין לו, יש לו כשר, מקיים את הכל אותו דבר. אבל פה עשו חכמים הבדלה לפי המאמר. אז זה החידוש גדול של המאמר, שני חידושים. חידוש אחד שספירת העומר בזמן הזה רק דרבנן, חידוש שני שהקילו למנות ימים ולא שבועות. עכשיו יש להסתפק רבנן ורב אשי, שגם בזמן הזה מונים ימים ושבועות, וכמו שאנחנו נוהגים, באיזה משתי החידושים של המאמר נחלקו. אז בזה יש מחלוקת ראשונים. התוספות במסכת מנחות אומרים שספירת העומר בזמן הזה רק דרבנן. אז מה רואים שהם סוברים? שרבנן ורב אשי מונדים להמאמר שספירת העומר בזמן הזה רק דרבנן. מה הם חולקים עליו? הם סוברים שאף על פי שזה רק מדרבנן, תקנו את שני פרטי הספירה. גם את הפרט שצריך לספור, וגם את הפרט של ימים ושבועות. בזה חולק רבנן ורב אשי על המאמר. הרמב״ם פוסק שספירת העומר דאורייתא, למה? הוא סובר אדרבה. זה מודים רבנן ורב אשי להממר, שאם היה ספירת רבנן, היה ראוי לתקן ספירת ימים ולא שבועות. אבל הם חולקים עליו, כי הם סוברים שספירת העומר בזמן הזה, זה מדאורייתא. עכשיו, ושורש המחלוקת, לפי הרמב״ם שיש בזה מחלוקת בגמרא, מאיפה מתחיל המחלוקת? בפסוק של ספירת העומר כתוב, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה. אז התורה אומרת לנו על מצוות הספירה שתי הגדרות לזמן. הגדרה ראשונה, ממחרת השבת. הגדרה שנייה, מיום אביאכם את עומר התנופה. סובר המאמר, כיוון שכתוב מיום אביאכם את עומר התנופה, אם לא היה עומר התנופה, אז אין מצוות ספירת העומר. לכן, לפי המאמר, אם ייבנה בית המקדש עכשיו באמצע הספירה, גם לשיטות שכל יום מצווה בפני עצמה, המצווה לא תהיה מדאורייתא. למה? אומרים האחרונים, בגלל ש... אז זה לא בעיה שאין בית מקדש אז אין ספירה. אין עומר התנופה אז אין ספירה. אם היינו סוברים, יש בגמרא מאן דאמר שמקריבין אף על פי שאין בית. שקדושה, קדשה על שעתה וקדשה לעתיד לבוא. אז לפי המאן דאמר הזה שמקריבין אף על פי שאין בית. אם היו מקריבין קורבן העומר בלי בית המקדש, אז היה מצווה של ספירת עומר. כי העניין זה תלוי האם היה קורבן העומר או לא. יש לדון מה היה כתוב, יש בגמרא במסכת מנחות, בדף סמכי עמוד ב' או סמך דל עמוד ב', כתוב שם שהאיסו מצור בזמן המלחמה של יוחנן ואריסטובלוס, אז עשו מצור ולא נתנו להם להביא קורבנות, אז הלכו לחפש, מצאו את העומר באיזה מקום רחוק. מה היה, אם היה זמן שיש בית המקדש, ובגלל המצור של הגויים, לא, אם לא היו מצליחים להביא את מלכת העומר, אז יכול להיות שגם היה ספירת עומר דרבנן, כי הנושא זה לא בית המקדש, אלא אם הקריבו את העומר, או לא הקריבו את מלכת העומר. הרמב״ם שסובר שלפי רבנן ורב אשי וכך הוא פוסק להלכה ספירת עומר דאורייתא, למה? הרי כתוב מיום אביאכם את עומר התנופה. סובר הרמב״ם שלכאורה היה צריך הפסוק לכתוב לנו כך, לכתוב לנו ממחרת השבת תביאו את קורבן העומר, וספרתם לכם מיום אביאכם את עומר התנופה 50 יום. למה התורה באה ואומרת לנו ספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה? להגיד לנו יש שתי הגדרות של תאריך בתורה לזמן של ספירת עומר, אחד ממחרת השבת והשני מיום אביאכם את עומר התנופה. לומר שאפילו אם אין לנו את יום אביאכם את עומר התנופה, אבל כיוון שיש לנו את ממחרת השבת, אז ספירת עומר דאורייתא. אז זאת אומרת, למאן דאמר ספירת עומר דאורייתא, כדי שיתקיים הספירה צריך שיתקיימו שתי הגדרות שכתובות לתאריך בתורה, גם ממחרת השבת וגם יום אביאכם את עומר התנופה. ולדעת הרמב״ם התורה כתבה לנו שתי הגדרות כדי להגיד לנו שאפילו אם הגדרה אחת חסרה, כיוון שההגדרה השנייה קיימת, אז מקיימת מצוות ספירת העומר מן התורה. אז הלכה למעשה, כשאדם בא לספור את העומר, לכאורה מה שנכון זה לכוון כפי ההלכה. אם זה דאורייתא, הוא מכוון לצאת דאורייתא. ואם זה דרבנן, הוא מכוון לצאת דרבנן. האמת שזה נוגע, הכוונה הזאת לכוון כפי ההלכה, בהרבה מצוות בתורה. מצוות קריאת שמע. פסוק ראשון לכל הדעות דאורייתא. אבל שאר המשך הפרשה, מי ואהבת עד ובשעריך, יש אומרים שזה דרבנן, יש אומרים שזה דאורייתא. אחרי זה פרשה שנייה, והיה עם שמוע עד סוף למען ירבו ימיכם ומבניכם על הארץ, האם זה דאורייתא או דרבנן, עוד גם מחלוקת הפוסקים. אז מה יכוון אדם? אדם קורא קריאת שמע, אז באמת מה שטוב לכוון, פסוק ראשון לכוון זה מדאורייתא. ברוך שם לכל הדעות זה מדרבנן. ואהבת עד וישריך, וכן פרשה שנייה, והיה עם שמוע תשמעו, כפי ההלכה, אם דאורייתא דאורייתא, אם דרבנן דרבנן. ויאמר, זה שוב פעם לכולי עלמא דרבנן. סוף פסוק, סוף ויאמר, יציאת מצרים לכולי עלמא דאורייתא. יש חמישה חלקים בקריאת שמע. פסוק ראשון, לכל הדעות דאורייתא. ברוך שם לכל הדעות דרבנן. מי ואהבת עד סוף פרשה שנייה, כפי ההלכה, לסוברים דרבנן דרבנן, לסוברים דאורייתא דאורייתא. ויאמר לכולי עלמא דרבנן, פסוק אחרון של ויאמר, אזכרה של יציאת מצרים, לכולי עלמא זה דאורייתא. עכשיו, הבעל המאור בסוף מסכת פסחים, יש לו שם כמה דברים על מצוות ספירת העומר. גם שאצלנו בגמרא, הסוגיות של ספירת העומר זה במסכת מנחות, דף סמכי ודף סמכבב, אבל אין בעל המאור על מסכת מנחות, אז בסוף מסכת פסחים הוא כתב את החידושים על ספירת העומר, כי זה מתחיל בפסח, מצוות ספירת העומר. שואל שם הבעל המאור שאלה. הרי בזמן שהיו בית דין מקדשים את החודש על פי הראייה, אנחנו היום מקדשים על פי לוח קבוע, יש לנו לוח קבוע, זה, אבל בזמן שהיו מקדשים על פי הראייה, אז בחוץ לארץ, עד שהשליחים עוד לא היו מגיעים, היה להם ספק האם יום טוב זה ביום טוב ראשון או יום טוב שני, ספק גמור. היום שאין להם ספק, בכל אופן אומרת הגמרא מסכת ביצה, שהדין לא השתנה. הם ממשיכים לנהוג יום טוב שני. אבל יש הבדל, אומרת הגמרא. בימינו, יום טוב ראשון של חוץ לארץ ודאי דאורייתא, יום טוב שני ודאי דרבנן. ואילו בזמן שהיו מקדשים על פי הראייה, זה היה ספק גמור. האם יום ראשון האמת או יום שני האמת. על כל פנים שואל הבעל המאור, למה לא ננהג כך גם לגבי ספירת העומר? דיין. בחוץ לארץ, ביום שני של פסח, הם צריכים לעשות יום טוב, הם עושים ליל הסדר שוב פעם. למה? כי אולי זה יום ראשון, כך היה בזמן שקידשו על פי הראייה, וכך נשאר הזמן להיום. שואל הבעל המאור, שבמוצאי יום ראשון, דיינו בליל הסדר של ליל שני בחוץ לארץ, יגידו, היום יום אחד לעומר. במוצאי יום טוב ראשון השני שלהם, במוצאי החג שלהם, הם יעשו שתי ספירות, היום יום אחד לעומר, היום שתי ימים לעומר. אותו דבר כל יום. ביום עשירי לעומר הם יספרו, היום 10 ימים לעומר, היום 11 ימים לעומר, מספק, כי הרי אם זה ספק, זה ספק גם לספירת העומר. אומר הבעל המאור, שהיות שאם זה יהיה כך, אז בלילה ראשון של חג שבועות, הם יצטרכו מספק להגיד, היום 49 יום לעומר. אומר, זה זלזול, זה זלזול בקדושת יום טוב, לכן לא תקנו חכמים. כמו שמצאנו שבשמיני עצרת שזה יום טוב, אבל בחוץ לארץ זה גם יום שביעי של סוכות. אז כתוב שהם יושבים בסוכה בלי ברכה. למה בלי ברכה? כדי לא לגרום זלזול בקדושת יום טוב. אז זה לגבי מצוות סוכה שהיא מצווה דאורייתא, אז אמרו שישבו, אבל בלי ברכה. לגבי ספירת העומר, הבעל המאור סובר ספירת העומר דרבנן בזמן הזה, אומר הבעל המאור, לא רצו לעשות זלזול ביום טוב שני, ביום טוב ראשון של שבועות, ולכן לא תקנו ליום 49. כיוון שלא תקנו ליום 49, לא תקנו בכלל, כי איך זה יהיה? יספרו רק עד 48? לא מסתברא. כך אומר הבעל המאור. בספר שערי יושר של רב שמעון שקופ זצ"ל, ובספר דבר אברהם של הרב מקובנה, כמדומני, לא ראיתי עכשיו בפנים, הם אומרים תירוץ אחר על קושיית הבעל המאור. הם אומרים לפי הבעל המאור, לפי הקושייה שלו, מה היה צריך להיות? שביום 10 לעומר יעמדו ויאמרו, היום 10 ימים לעומר, היום 11 ימים לעומר. אז הם אומרים, שאלה הלכה למעשה. אדם נמצא בבית הכנסת, בארץ ישראל, לא בחוץ לארץ. אדם נמצא בבית הכנסת, הגיע מאוחר בלילה, התפלל ביחידות, והוא לא זוכר עכשיו 10 ימים לא אומר או 11 ימים לא אומר. אז מה יעשה? לכאורה יש לו עצה. יגיד, היום 10 ימים לא אומר, היום 11 ימים לא אומר. ממה נפשך אמר את הספירה? אולי לא כדאי שיגיד את זה בתוך כדי דיבור, שלא יעקור השני כביכול את הראשון. בסדר, אבל מה נפשך יצא ידי חובה? יש לדון אם יוכל לברך על זה, או שאולי ה-10 יהיה הפסק, אז נגיד אפילו בלי ברכה, לפחות שלא יפסיד בשביל ימים אחרים. הם אומרים, יש לומר שלא יוצא מזה בכלל ידי חובה. למה? הבאנו קודם מהמשנה ברורה, שהמשנה ברורה אומר, אם אדם ספר בלי להבין מה שהוא ספר, לא יצא ידי חובה, אפילו בלשון הקודש. למה? אמנם זה נקרא שהוא דיבר את זה, אבל לא נקרא שהוא ספר את זה. לספור זה להבין את המספר. הם אומרים, אדם שסופר ולא יודע 10 או 11, זה לא נקרא שהוא ספר. לספור זה לדעת ולהבין באיזה יום אנחנו אוחזים היום. זה חידוש דין גדול שהם מחדשים. אבל הם בעצמם, כמדומני, אולי מהירים, או שאחרים מהירים עליהם, שמהבעל המאור משמע לא כך. כי הבעל המאור מה אומר? הוא שואל את השאלה הזאת ומתרץ תירוץ אחר. עכשיו, נסתכל. אנחנו היום אוחזים בזמן שמסדרים את החודשים על פי הלוח. וגם בחוץ לארץ, יום טוב ראשון זה ודאי יום טוב מדאורייתא, יום טוב שני רק בתקנת חכמים. אבל מה היה בזמן שהיה בית המקדש קיים והסנהדרין וקידשו את החודשים על פי ראייה ושלחו שלוחים? מה באמת עשו בחוץ לארץ בספירת עומר? מה עשו? הרי באמת לא ידעו. מה עשו? היה יום טוב מוצאי יום טוב ראשון, מספק אמרו היום יום אחד לעומר. במוצאי יום טוב שני מה עשו? לא יודעים, הם באמת לא יודעים. לא כמו היום שיודעים רק יש תקנה. אז לפי הבעל המאור, לכאורה התשובה היא, באמת היו סופרים שתי ספירות כל יום, עד שהגיעו השליחים. תמיד השליחים הגיעו לפני חג שבועות. מרגע שהגיעו השליחים, נודע להם איזה ספירה היא אמיתית, ומשם ספרו רק ספירה אחת. זה לפי הבעל המאור. אבל לפי השערי יושר, והדבר אברהם, שאומרים שספירה מספק לא ספירה, אז לכאורה לפי דבריהם, מפסח עד שהשלוחים הגיעו, לא ספרו בכלל. זה חידוש גדול מאוד להגיד שבמקומות הרחוקים, כל השנים, מאות שנים של בית המקדש שהיו השליחים יוצאים, לא ספרו ספירת העומר שבועות שלמים. ולא זו בלבד, יש ראשונים שסוברים שאם חיסר חלק מהימים, כבר לא יכול לספור. אז לפי הראשונים האלו, בכל אותם המקומות הרחוקים, לא ספרו ספירת העומר מאות שנים. זה פלא גדול מאוד, אבל זה כך לכאורה יוצא לפי דבריהם. אבל באמת זה אולי ראיה לשיטת הבעל המאור, זה אולי סימוכין לדברי בעל המאור שנראה ממנו, שספירה מספק, כן נקרא ספירה. כי המשנה אומרת במסכת קידושין, סוף פרק ראשון, כל מצווה תלויה בארץ, אינה נוהגת אלא בארץ. אתה אומר, תרומות ומעשות זה מצווה שתלויה במה שצומח בארץ. אז זה הקדושה של הפירות באה מהארץ, אז זה תלוי רק בארץ. אבל כל מצווה שאינה תלויה בארץ, כמו תפילין, זה לא קשור לאדמה, אז זה נוהג בין בארץ, בין בחוץ לארץ. ספירת העומר, העומר מהארץ, אבל הספירה עצמה זה ספירה לא בארץ. הספירה הזה אתה סופר בגוף שלך, אתה לא סופר את זה בתבועה. כן, אבל אתה לא סופר את זה בתבועה, כיוון שהספירה היא בגופו של האדם, אז המצווה הזאת נוהגת בין בארץ, בין בחוץ לארץ. אין חולק, זה מוסכם, שמצוות ספירת העומר נוהגת בין בארץ, בין בחוץ לארץ, כיוון שהמצווה עצמה היא בגופו של האדם. נכון, נכון. אם היה מקום לסברה לומר כך, אבל רואים בפוסקים כדבר פשוט, שמצוות ספירת העומר נוהגת מן התורה, בין בארץ ובין בחוץ לארץ. הזכרנו את החילוק שבין ימינו לבין הזמן שהיו מקדשים על פי הראייה. הגמרא אומרת במסכת ראש השנה דבר מעניין. אם אחד ישאל אותנו מתי התאריך של חג שבועות, כולם יודעים, בו' סיוון. אומרת הגמרא שזה לא תמיד כך. למה? כשאנחנו קראנו השבוע בשבת את הפרשת המועדות בפרשת אמור, אם נשים לב, לכל החגים כתוב שם התאריך, לחג שבועות לא כתוב בכלל תאריך. לא כתוב לא באיזה חודש ולא בכמה בחודש. על חג הפסח כתוב בחודש הראשון, ב-15, על חג על ראש השנה, בחודש השביעי, ב-1 לחודש, וכן הלאה וכן הלאה. חג השבועות כתוב, וספרתם לכם ממחרת השבת 50 יום, ביום ה-50 זה חג השבועות. אז אומרת הגמרא, בימינו תמיד מקדשים על פי הלוח הזה, אז תמיד יש לנו בניסן למד יום, אז כמה נשאר מתחילת ספירת עומר? 15 יום. אייר, כ"ט יום, יחד 44 יום. אז יום ה-50, זה ו' בסיוון. אבל בזמן שהיו מקדשים על פי הראייה, אומרת הגמרא לפעמים, גם חודש ניסן היה למד יום, וגם חודש אייר למד יום. אז יוצא שחג שבועות היה יוצא ב-5 בסיוון. עכשיו, לפעמים היה גם זה כ"ט יום, גם זה כ"ט יום, אז חג השבועות יצא ב-7 בסיוון. אז יוצא שחי אומרת הגמרא, עצרת, פעמים ב-5 בסיוון, פעמים ב-6 בסיוון, ופעמים ב-7 בסיוון. עכשיו, על פי זה עוררו מחברי זמננו שאלה. האמת שמתחיל משאלה מוקדמת. אנחנו יודעים, יש דבר שנקרא קו התאריך. מה זה קו התאריך? רק שאצלנו כאן עכשיו לילה, יש לרצות ששם יום. אז מה היום שלהם? לפנינו או אחרינו. אז זה תלוי, אנחנו צריכים לשים גבול מאיפה זה נהיה לפנינו, מאיפה זה אחרינו. אז ידוע שיש בזה מחלוקת. החזון איש אומר, באור החיים בסימן כמדומני סמך דלת, אם אני לא טועה, הוא מביא על פי הבעל המאור במסכת ראש השנה בדף כף, והרזה וספר הכוזרי, שהגבול הוא ב-18 שעות. זאת אומרת, עד 18 שעות זה אחרינו, ו-6 שעות זה לפנינו. כך לפי החזון איש. זאת אומרת, נגיד אמריקה הם אחרינו בערך 7-8 שעות, גם אלו שעות אחרינו עד 18 שעות הם אחרינו. מ-6 שעות הנותרות זה הם לפנינו. ואומר החזון איש שזה לא הולך בדיוק 6 ו-18, כי לפעמים לא עושים את הגבול בדיוק, אלא לפי יבשת וים, אז יש מקומות שנגררים אחרי המקום הסמוך להם. הרב טוקצ'ינסקי סבר לא כך. הוא סובר מארץ ישראל 12 שעות לכאן ו-12 שעות לכאן. כאילו סברה שארץ ישראל זה האמצע. אז 12 שעות לפנינו, 12 שעות אחרינו. אז זה הוויכוח. הוויכוח הזה היה נוגע למעשה מאוד. בשנות השואה היו הרבה בני ישיבות, בעיקר מישיבת מיר, שברחו לשנחאי, שזה באזור יפן, ושם זה נמצא באותו השטח של 6 שעות של המחלוקת בין החזון איש לבין הרב טוקצ'ינסקי. והיה להם שם מבוכה גדולה. אז בשבת באמת הרבה מהם החמירו לשמור 2 ימים. דהיינו גם שבת שלהם וגם יום ראשון, מה שביפן קוראים יום ראשון. אבל ביום הכיפורים לצום יומיים לא כל אחד יכול, יש כאלה שזה בשבילם שלילת פיקוח נפש, אז היה שם בעיה גדולה מאוד. היו שצמו ככה, היו שצמו ככה, והיו כאלה שצמו, שמעתי על הרב פרצוביץ זיכרונו לברכה, שהיה ראש שיבה של מיר, שהוא צם שם יומיים. היו כמה שם שצמו באמת יומיים, לצאת ידי שני השיטות. באמת היום זה הולך ונהיה נוגע למעשה לא רק בשואה, כי היום עם המסחר אני שומע מהרבה אנשים שנוסעים לכמה שבועות ליפן או לסין, ובאמת זה שאלה גדולה מאוד. זה מי שרוצה באמת לצא, השבת שהם עושים שם זה כמו שהשיטה של הרב טוקצ'ינסקי, לא שאלו שנמצאים שם בררו וכך יצא להם, אלא הלוח של הגויים כך הולך. אבל מי שבאמת רוצה שלא להיכנס לחששות חמורים, אז באמת אם נזדמן בארצות האלו, גם ביום ראשון לא לעשות מלאכה. לגבי תפילות של שבת או של חול, אני לא יודע להתערב, הנחת תפילין וזה, אבל לגבי מלאכות, שזה איסור חמור של איסור כרת, רחמנא ליצלן, אז באמת מי שנמצא בארצות האלו, מאוד מאוד צריך להיזהר, גם ביום ראשון שלהם לא לעשות מלאכה. על כל פנים, עכשיו אז יש מקום, כל שיטה כדאית לה, שנקרא למעשה, העניין הוא כאן שהחזון איש במחלוקת הביא ראיות מכמה ראשונים. הרב טוקצ'ינסקי הלך יותר מסברה, זה קשה מאוד מסברה לחלוק נגד ראשונים. ובאמת אם היה סתם הדבר מתחיל על איזה יישוב באיזה מדבר, מסתם הייתה מתקבלת שיטת החזון איש. הבעיה הייתה שהלכו למקום שיש בו את המקום, הימים של המדינה, מה שהמדינה קוראת לזה. אז מאלה באופן טבעי, לפני שהגיעו לשם בני תורה, בלי לשאול רבנים, בלי כלום, נעשו לפי הזה של המדינה. אז ממילא נהיה שהמנהג הפשוט נהיה כמו הרב טוקצ'ינסקי. אבל באמת זה לא נעשה על ידי שישבו ובררו את ההלכה ויצא שזה המנהג הפשוט והשיטה השנייה זה איזה חומרה. כאדרבה, מי שמעיין, השיטה השנייה יותר פשוטה. אני לא אומר להקל חס וחלילה לחלל את השבת של השיטה הרגילה, אבל צריך לדעת שמה שהמנהג היום, אלו שנוסעים לשם רובם ככולם עושים את השבת שלהם ולא את יום ראשון כשבת, זה לא נעשה מבירור הלכתי. זה כי ברדיו שם של היפנים מודיעים על שבת, זה שבת וזה ראשון, אז בני אדם כך הולכים. על כל פנים, יש מקום, כל שיטה כדאית לה שהוא קו התאריך. מה הדין עכשיו בספירת העומר? אדם בשעה 22:00 ספר את העומר, ספר 7 ימים בקו התאריך בשעה 22:00 ועשה 2 פסיעות ועבר לצד השני של קו התאריך. מה עכשיו דינו? האם עכשיו אצלו במקום החדש שהוא הגיע עכשיו, אצלהם עכשיו זה 8 ימים לעומר. הוא ספר 7 ימים לעומר, וזה היה נכון איפה שהוא היה. במקום השני שהוא עבר 2 מטר, עכשיו זה 8 ימים לעומר. מה עכשיו יעשה? יגיד עכשיו היום 8 ימים לעומר? או שלא, אצלו זה 7. לא עבר עליו עוד סיבוב של שמש וחושך ויום. אז זה באמת דיון, דנים בזה, האמת שהראשון שהדפיס על זה היה אדמור מחבד, ואחרי זה בשו"ת מנחת יצחק מפלפל בדבריו, זה באמת בעיה גדולה מאוד. אבל השאלה, אז באמת זו שאלה, אני לא יודע מה זה, לכאורה כדאי שיספור את שני הספירות, אם יספור את שני הספירות, אז לפי הבעל המאור זה טוב, אם לפי השער יושר והדבר אברהם זה בעיה. אבל השאלה היותר חמורה שהוא עורר על זה, זה כך, הרי הבאנו שלגבי חג שבועות, אין תאריך בתורה, אלא אחרי ספירת הימים, כשמגיע יום החמישים, מגיע חג שבועות. אז פה הוא עורר שאלה גדולה, אם אנחנו נגיד, הוא עבר למקום שעכשיו זה 8 ימים, הוא ספר 7, עבר 2 מטר, הגיע למקום של 8. אז באמת לגבי ספירת העומר, קשה לנו להכריע בדבר, האם באמת מכאן ועלה יספור כמקומו, או לפי הספירה שלו, נגיד מספק יספור את שניהם. אבל האם נגיד שגם חג שבועות, הוא יצטרך לחגוג יום אחריהם, זה כבר דבר שנראה פלא. אז בשו"ת מנחת יצחק מביא את דבריו וכותב שהדבר, נדמה לי, אני לא עיינתי עכשיו בזה, רק מזיכרון מפני הרבה זמן, אם אני זוכר נכון, הוא אומר לגבי ספירת העומר יש מקום לדון בדבר, אני לא זוכר איך הוא מכריע, אבל יש מקום לדון בדבר. לגבי חג שבועות כמדומני אומר, אין ספק שהולכים לפי המקום, הקדושה של היום לאיסור מלאכה וכל דיני החג, אי אפשר כזה דבר בתורה שכל אדם זה ילך לפיו. נכון שהתורה לא נתנה תאריך, אלא התורה קבעה את זה בספירה, אבל לא כל אדם ואדם לפי הספירה שלו, אלא כל מקום לפי מקומו. אז כך גם אם לגבי הספירה יש מקום לדון, לגבי החג שבועות, כל מקום הולך לפי מקומו. עוד שאלה, שלא לקו התאריך, אבל סתם בעניין של ההבדלים מארץ לארץ, ראיתי מובא בשם רב שלמה זלמן אוירבך זיכרונו לברכה, דבר פלא גדול מאוד. היה לנו בפרשת שבוע איסור, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. זאת אומרת, אם אדם שחט פרה הלילה, אסור לו הלילה לשחוט את העגל שלה. עד מתי? עד מחר בצאת הכוכבים. לפי רבנו תם, צאת הכוכבים די רבנו תם. זאת אומרת, זה יממה, עד סוף אותה יממה, עד שיגמר אותה יממה. אומר הרב אוירבך, עכשיו פה אצלנו מה התאריך שלנו עכשיו? אנחנו עכשיו אוחזים ליל זין באייר, כן? בלילה. עכשיו באמריקה מה התאריך? 2 בצהריים בערך, ואייר. עכשיו, אדם שחט פה בהמה, והעגלים שלה, הילדים שלה נמצאים באמריקה. אז מביאים בשמו דבר, כמדומני, לא עיינתי עכשיו בפנים, מביאים בשמו דבר שבעיניי זה פלא גדול. שהוא אומר שיהיה מותר עכשיו לשחוט את העגלים שמה, עד שיהיה שם לילה זין אייר. כי היות שאצלנו עכשיו זה יום שני זין באייר, ליל שני זין באייר. אצלהם זה יום ראשון ו' באייר, זה לא נקרא אותו יום. אז יהיה מותר, יש לה 2 עגלים, לבהמה, 10 עגלים. הוא שוחט את העגלים, כשמגיע השקיעה, אסור לו לשחוט. בשעה הראשונה, האמא כבר הייתה שחוטה ומותר לשחוט אותם. אני לא אומר שאין צד כזה, אבל הם מביאים כאילו אמר שזה ודאי כך, בעיניי זה פלא גדול. לכל הפחות ספק לי אבא, כששחטו את האמא, את הפרה פה הלילה, שם היה וב. אז יש מקום להגיד שבבב אסור לשחוט שם. אדרבה, יש מקום להגיד שכשיהיה שם זין, אולי שם יהיה מותר. אבל יש להסתפק, לכאורה, לכאן ולכאן יש מקום להחמיר. אבל להגיד בתורת ודאי, שעכשיו, אחרי ששחטנו פה את הפרה, יהיה מותר עוד 5 שעות לשחוט את העגלים שלה שם, זה חידוש גדול מאוד. מישהו העיר לי על זה, אותו, שיש מקום לדון בזה גם לעניין טבול יום. טבול יום אחד, אחד שפה, היה נגע בתומעה, ועכשיו זה ליל, זה אנחנו פה ליל זין באייר, לקח מטוס, נסע לארצות הברית, שם זה וב באייר. עכשיו כשיהיה שם ערב שמש, זה נקרא אצלו ערב שמש או שלא, הוא צריך ערב שמש של מוצאי זין. אותו דבר, אדם שעבר את קו התאריך, אז הוא עשה, שמנו לב באיזה שיעור שיש לנו בפרשה הרבה שאלות שקשורות לעניין הזה. יש לנו ספירת העומר, חג השבועות, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, טבול יום גם יש בפרשת השבוע, יש בפרשה הזאת הרבה, וגם השבת, כל השאלה של קו התאריך, יש השבת גם לזה. זה לא בפרשה שלנו, נכון? גם מדברים בזה לגבי זה גם, זו שאלה. כן. על כל פנים, נעבור בלי נדר קצת לדברי מוסר. הזכרנו שחג השבועות לא תלוי בתאריך. שחג השבועות תלוי בלספור 50 יום. למה באמת התורה נתנה לנו את החילוק הזה בין חג... כבר הגיע רב? למה באמת התורה נתנה לנו את החילוק הזה שחג השבועות שונה משאר החגים? ששאר החגים תלויים בתאריך, ואילו חג השבועות לא תלוי בתאריך, אלא זה תלוי רק בלספור 50 יום. יכול להיות, הרי חג השבועות זה זכר למתן תורה. השו"ת רב"ש כמדומני מאיר שבחומש לא מפורש שחג שבועות זה זכר למתן תורה. שחג פסח זה זכר ליציאת מצרים. מפורש בתורה שבכתב, שחג סוכות זה זכר, זה זכר כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים, זה פסוק מפורש בתורה, אבל שחג שבועות זה זכר למתן תורה, זה לא מפורש בפסוק, זה רק מפורש בגמרא. הגמרא אומרת שעצרת זה יום שניתנה תורה לישראל, הגמרא בפסחים דף סמכם תלמוד ב', אבל בפסוק זה לא מפורש. על כל פנים, אבל בגמרא זה מפורש. אז חג השבועות זה זכר למתן תורה, והאריז"ל אומר שבכל חג ההערה של הנס הראשון חוזרת על עצמה. זאת אומרת, בחג שבועות חוזרת הערה של מתן תורה, בחג הפסח הערה של יציאת מצרים. מלמד אותנו התורה שההערה של מתן תורה לא תלויה בשום תאריכים. זה רק תלוי כמה אתה מביא את עצמך לתורה. ה-50 יום, 49 יום ספירת עומר כתוב בספרים, זה הכנה למתן תורה, אתה מכין את עצמך, בזה זה תלוי. אבל זה לא רק מבחינת הזמן, זה מכל הבחינות. כתוב יש כתר כהונה, כתר מלכות וכתר תורה. כתר כהונה זה רק שבט לוי מזרע אהרון. אם אחד יבוא מזר לעבוד בקודשים, שיהיה אפילו אדם חשוב, המלך, עוזיה המלך, מלך זה חשוב, כולם חייבים בכבודו, בא לעבוד, התנגע וישב בבית החופשית. המלכות זה דווקא לשבט יהודה ורק מזרע דוד. אפילו החשמונאים שהיו קדושי עליון, אומר הרמב"ן, שהם נתבעו על זה שהם לקחו את המלוכה, אפילו שהם עשו את זה לשם שמיים, כי הם היו הצדיקים שבדור. זה כתלו אסור שבט מיהודה, הוא מחוקק מבין רגליו, כי יבוא שילה ולא יקע תמים. אבל תורה זה ניתן לכל אדם ללא הגבלה. זה לא תלוי בשום תנאים, בשום נתונים. התורה תמיד נתונה לכל. כתר תורה מונח בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. יש לך מתן תורה הכללי של השנה, זה בחג השבועות, לזה צריך 49 יום הכנה. אבל המתן תורה הפרטי של כל יום, זה תלוי כל אחד כמה הוא עצמו מביא את עצמו לגמרא. כמה שהוא יותר מתמסר אל התורה, כמה שהוא יותר מתמסר להתקרב להשם יתברך בלימוד התורה, לפי זה הוא זוכה אל השפע הרוחני בתורה. אין מי שלא יכול להצליח. אפילו אם אחד יש לו נשמה נמוכה מאוד, אומר רבנו הארי בספר שער גלגולים, אפילו אם אדם יש לו נשמה נמוכה, על ידי עמל התורה, אז הוא זוכה שמוסיפים לו מהשמיים תוספת של חלקי נשמה שלא היו קודם. אין אדם שלא יכול לקבל מדרגות גבוהות על ידי לימוד תורה. אין אדם, רק להתמסר ללימוד התורה. וכולם יכולים, כל אחד מה ש... איך שנמשך ללמוד, איך שנמשך תיגע, אבל לנצל את הזמן ללימוד התורה. יש לנו כל שבוע 168 שעות, 7 פעמים, 24. אדם יעשה חשבון עם עצמו, מכוון להוכיח את עצמי יותר מאחרים. כמה מתוך 168 שעות האלו אנחנו לומדים תורה? אנחנו צריכים לראות איך שהתורה תהיה העיקר של החיים שלנו, איך אנחנו אומרים בתפילת ערבית, כי הם על התורה והמצוות, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. הגמרא אומרת מסכת מחות דף צדיק ט' עמוד ב', שאל בן דמה, שהיה בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל, כגון אני, כך הוא אמר על עצמו, שלמדתי את כל התורה כולה. ותדעו, כשהגמרא אומרת כל התורה כולה, זה יותר ממה שאצלנו אנחנו חושבים כל התורה כולה. אנחנו, המושגים שלנו על התורה הם קטנים מאוד. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין על אחיתופל ודואג, שהיו שואלים 400 שאלות במגדל הפורח באוויר. אומר רש"י באחד הפירושים שהכוונה, יש משנה אחת במסכת תועלות, איזה פרק בענייני מגדל, בדין הזה של מגדל לטומאה וטהרה היה להם 400 שאלות. המושגים שלהם בכל הלכה בתורה, לכמה דברים מסתעפים ולכמה ראיות כל דבר, זה למעלה מהמושגים שלנו. ובן דמה אמר, הוא למד את כל התורה כולה. מהו שאלמד חוכמת יוונית? אז יש לו זמן ללך ללמד חוכמות אחרות. אמר לו רבי ישמעאל, צא ובקש לך שעה שאינה מן היום ואינה מן הלילה, ולמד בחוכמת יוונית, שנאמר, והגית בו יומם ולילה. זאת אומרת, אמר לו, אי אפשר, יש חיוב לעסוק בתורה, והגית בו יומם ולילה. אם תמצא שעה שהיא לא מהיום ולא מהלילה, בבקשה, תלמד בחוכמת יוונית. מה הכוונה? למעשה הוא אמר לו שאסור, כי יש מצוות והגית בו יומם ולילה. אבל למה הוא התבטא בלשון כזו מליצית? צא ובקש לך שעה שאינה מן היום ואינה מן הלילה. הכוונה היא כזאת. יש לפעמים איזה בית מסחר גדול, שולח את אחד מהעובדים שלו לארצות הברית לשבועיים, לצורך פגישות. כמה פגישות יש לו בשבועיים האלו? 10 פגישות. 5 ימים בשבוע כל יום, פגישה שעה. אז כמה שעות בעצם הם צריכים אותו בחוץ לארץ? 10 שעות. כמה זמן הם נותנים לו להיות שמה? 2 שבועות. נותנים לו כרטיס הלוך, כרטיס חזור, בית מלון לישון בו, אוכל לאכול לכל השבועיים. הכל בשביל 10 שעות. למה? לא בידם הדבר לרכז את 10 שעות האלו, לעשות אותם ביחד. הם לא יכולים להפוך את העולם. פה זה פגישה עם האיש הזה, פה עם זה. צריך לתאם את זה לשעות שנוח לאחרים, אין מה לעשות. אז שער הזמן הוא נמצא שם. אמנם הם נותנים לו את זה ברצונם, אבל במידה מסוימת זה על הפעם ואל חמתם. הם צריכים לשלם אלפי דולרים בעצם לחינם. אין להם ברירה. ככה זה הולך. ככה העולם מתנהל. זה בכל העולם כך מתנהל. אבל צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא זה לא כך. הקדוש ברוך הוא כשהוא שולח את הבן אדם כאן למאה ה-20 שנה שהוא נמצא פה, זה לא שהוא צריך אותו פה איזה שעה ופה איזה שעה ואין ברירה, שלח אותו למאה ה-20 שנה. כל דקה ודקה, כל שנייה ושנייה שאדם נמצא כאן, יש לזה ייעוד ויש לזה תפקיד. מבואר בביאור הגר"א לספר דצדות, הדבר נורא. אפילו כל נשימה שיהודי נושם, יש בה תיקונים עליונים. אין משהו בבן אדם שהוא לא מכוון. אומר הרמב"ן בספר שער הגמול, וזה ספר תורת אדם, יש שער הגמול קרוב לסופו, הוא אומר, כל חלק בחלקי הגוף של הבן אדם, יש בו סודות ורזים עילאים ועליונים. כל דבר ודבר באדם, כל שנייה שאדם נמצא, אומר רב חיים וולוז'ינצל, בספר נפש החיים, בפרק הראשון או השני בהגעה, הוא אומר, בלכות קידוש החודש, מחלקים את החודש ל-1,080 חלקים. אנחנו היום רגילים לחלק את השעה ל-60, לא את החודש, את השעה, מחלקים את השעה ל-60 דקות, את הדקה ל-60 חלקים. אבל ברמב"ם בלכות קידוש החודש, זה מחולק כל שעה ל-1,080 חלקים. זה נקרא תטרפ חלקים, תף רש פי בגימטריה 1,080. אומר רב חיים וולוז'ינצל, בכל אחד חלקי 1,080 של שעה, זה שניות אחדות, מתחלפים הצירופים בעולמות העליונים. והאדם צריך כל צירוף וצירוף מזה, מיד מסיימים. ממש מיד מסיימים לדבר. האדם צריך כל צירוף וצירוף מזה לתקן. ואם אדם פספס 5 דקות, לא למד תורה, ושאר השעה למד תורה, אומר, טוב, תיקנתי את זה, ב-55 דקות הנותרים למדתי. אבל את הצירופים ההם הוא כבר פספס, כבר הפסיד. כל שזה אמר לו, אתה אומר כבר, את כל התורה למדת, נכון? אז את התיקון של החיבור של הנשמה שלך לתורה הקדושה, השלמת. אתה למדת את כל התורה כולה. אבל אתה צריך גם לתקן את החיבור של הנשמה שלך לכל חלק וחלק מחלקי היום. וכל חלק וחלק מחלקי הלילה, כשנסתבינו והגית בו יומם ולילה, למה לא כתוב סתם והגית בו תמיד תמיד? זה בא לומר, והגית בו זה לא רק לתקן את עצמך בחיבור עם התורה, אלא גם לתקן את החיבור של הנשמה שלך עם היומם ולילה, לכל שנייה ושנייה, לכל שעה ושעה ביום וכן בלילה, יש את התפקיד ואת הייעוד של התיקון שלה. והאדם צריך לתקן את כולם. אז לכן, כמו שאמרנו, אדם צריך לעשות חשבון הנפש, כמה מתוך השעות שלו באמת הוא מסור לתורה הקדושה. וגם השעות שלו, אומר השולחן ערוך באורח חיים, סימן רש למד א', צריך כל אדם הולך לישון, אדם הולך לאכול להיכוון, כדי שיהיה לו כוח ללמוד תורה, יהיה לו כוח להתפלל להשם. ואז אומר המצלת השרים בפרק כ"ו, גם הם מצטרפים אל התיקון. אדם צריך להגיע, אשרי מי שזוכה לזה, קשה לדבר על זה, זה דרגה גבוהה. מה אני שאני אגיד על כזו דרגה, אבל אדם צריך להגיע לדרגה, אומר המסלעת ישרים, שכל המעשים, הדיבורים, הכוונות, המחשבות, הרצונות, כל ה-24 שעות של היממה, כולם משלימים את התיקון השלם. אבל אפילו אם אנחנו עוד לא מקרובים לדבר הזה, כמה שיותר להשתדל להתקרב לזה, כמה שיותר להרבות בלימוד התורה ובעבודת השם. השם יעזור שנזכה כולנו, כמה שיותר להתקרב להשם, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה. השם יעזור שנזכה כולנו, בניין במקדש מרב ימינו אמן, וביאת משרת ציטיון מרב ימינו אמן. וישר כוח לכבוד הרבנים שמזכים אותי, שנזכה תמיד, שיזכו כולם להרבות תורה כמה שיותר בעם ישראל. Thank you.